תקשיבו, אפשר, תראו, גם, אני אומר, גם מעיון בגמרא שם, וגם בפירוש של הרב קוק, הכוונה היא כל האומר דוד חטא בעריות וברצח, אינו אלא טועה. והסברנו למה הוא, למה הוא טועה. הוא טועה בגלל שהוא פשוט, א', הוא טועה באופן כללי, בכל ה... ביחס שלו לדוד. אדם, אדם ש... אז אני מוסיף לך, אבל זה פשוט הגמרא. למה? כי, זאת אומרת, כתוב בתנ״ך, כתוב בנביא, נכון? ויאמר דוד אל נתן, חטאתי לאדוני. אז יש פה חטא או אין פה חטא? כתוב חטאתי. עכשיו השאלה, מה החטא? וגם, ויאמר נתן אל דוד, גם אדוני העביר, חטאתך לא תמות. עכשיו גם דוד נהנה, שאני לא צריך, זה דברים של בין חמש למקרא, זה לא צריך פה להיות, נכון? גם יכול להיות. גם יכול להיות. אלא מה, מה החטא? אז אמרנו שהחטא, הרחנו בזה להסביר את זה, לא נחזור על זה, אבל אולי רק נתקוף את זה מנקודה אחרת, מתהילים נ"א. בסדר? תהילים נ"א, למנצח מזמור לדוד. דוד כתב פרק תהילים כאשר קרה האירוע הזה. בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבה. חונני אלוהים כחסדך, כרוב רחמך מחה פשעי. אז יש פשע. הרב קבצני מעווני ומחטאתי תהרני. אז יש גם עוון ויש גם חטאת. כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד. לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי. בסדר? אין פה חטא של בן אדם לחברו. כי בת שבע הייתה גרושה וכי אוריה חיתה המורד במלכות וכו' וכו'. מה יש פה? יש פה חטא בהתנהלות ציבורית. של מלך שלא ראוי לו להתנהג ככה, ואנחנו היום נסביר את היום אנחנו פשוט נראה את המשמעויות של ההתנהלות של דוד, מה זה גרם, ואז יובן, בסדר? אז יש פה, לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי, למען תצדק בדבריך, תראה, הן אמת חפצת בתוכות. מה זה תוכות? מה זה תוכות? כליות. אתה רוצה שאני אהיה אמיתי בפנים ובחוץ. שלא רק יהיה לי אמת פנימית, אבל בחוץ זה ייראה לא טוב, אלא זה יהיה לגמרי. אמת חפצת בתוכות, ובסתום חוכמה, תודיעני, ואז כאן כל התשובה. אז להגיד שדוד לא חטא, אני מכילה, אני לא מתבקח עם אף אחד וכל זה, זה פשוט לא עומד בשום מבחן של התנ״ך. להגיד שדוד חטא, אבל במה הוא חטא? מי שאומר שאדוננו המלך דוד, שהוא כולו קודש קודשים, שרמת האיפוק שלו, ורמת היכולת, השליטה העצמית שלו, הוכחה בעשרות מקרים, במקרים הרבה יותר מורכבים מאשר דברים גסים כמו הראיות, בלשון הרע הוא לא דיבר, לא שלח ידו בשאול. מי שאומר שפתאום, לקראת סוף ימיו, דוד המלך נופל בחטאים של ארכי פרחי מהרחוב, הוא טועה, הוא לא יודע מה זה דוד המלך, והוא גם לא יודע ללמוד תנ"ך, כי התנ"ך בעצמו מראה, כמו שראינו, בפשט הפסוקים שלא ייתכן לטעון את הטענה הזאת כלפי דוד. בכל אופן כתוב חטא. בוא נלמד מה החטא. אז החטא הוא איך מלכות שיש לה רעיון שהוא נכון ומוצדק, מקדמת אותו. והאם מוצדק לטובת רעיון חשוב וגדול וקדוש, בת שבע ודוד, הקשר שלנו הוא קשר קדוש, מששת ימי בראשית. האם מותר לצורך דבר כזה לקדם מנהלות באופן שאתה אומר, אוקיי, זה פה, זה שם, יש כאן איזו מטרה גדולה, פורמלית זה עובר, גם אם ציבורית זה לא, אולי לא יובן, זה מצדיק את זה. כל הרעיון של בת שבע היה מוטה? מה שמפריע לי לטעון את הטענה הזאת זה הקדוש ברוך הוא. כלומר, מכיוון שבסופו של דבר בת שבע, קודם כל, א', דוד לא נושא נשים אחרי בת שבע, עוד נשים, הוא נמנע מזה גם עם אבישג, זה כתוב במפורש. ודבר שני, הוא כאילו מתעקש להמשיך לחיות איתה. ונכון, הוא מנחם אותה ובא עליה, ולפי חלק מהפרשנים, הרי נולדים לו ממנה ארבעה בנים שנפטרים. נכון, ככה מופיע בדברי הימים. ובסופו של דבר, הבן החמישי שנולד לה, או הרביעי החמישי, הוא, הקדוש ברוך הוא, שולח את נתן הנביא להגיד, זה המשיח, זה האיש, והיא אם המלוכה, ועליה נאמר אשת חיל אולי. אז אתה רואה שיש כאן בחירה.
זה גאולה דרך הביבים, של דווקא המקום של החטא, שמה דווקא יבוא הגאולה, אבל מבחינה אידיאלית, לא הייתה אמור. לא לחפש דרך
אינפורמליות, או הפוך, שבאמת היא האישה האידיאלית, וזה הכל היה צודק, אבל הדרך להשיג את האידיאל הזה הייתה משובשת, ולכן צריך לתקן את מה שקרה כדי להישאר עם האידיאל. כי אם בת שבע בעצמה באה לדוד בחטא ובפסול, אז לא יכול להיות שהחטא עצמו יהפך לגאולה, למשיח. יכול להיות שהיא... לא, לא, הם לא באו לאביהם בחטא, מי אמר לך? אנחנו דיברנו על זה בזמנו, הם לא ידעו, הם היו בטוחות שמצילות את העולם. מבחינתם זה היה מעשה.
אבל אפשר להגיד שמבחינה אידיאלית, המצב היה אמור להיות של גילוי
עריות. אני מזכיר לך שגילוי עריות זה דיבור שלי ושלך עכשיו. אבל היה, כן, התחתנו אחיות. אבל אח עם אחות התחתנו. אז משם את הדליגה של בת עם אבא במצב שאין איש לבוא אלינו כדרך כל הארץ, זה פיקוח נפש. הם עשו את זה. ברוך אתה ה' אלוהינו, מלך העולם שהכול נהיה
בדברו.
חלה פגע, בא לו על ידי מכאוב וכן על זה הדרך. אז אי אפשר להגיד שדוד לא חטא, רק טועה זה לייחס לו חטא אישי, זה גם הופך את זה, מחילה שאני אומר, זה הופך את זה ל... אוקיי, אז דוד חטא בעריות, נגיד, אז מה זה רלוונטי אלינו? אז זה רלוונטי לכל האנשים הפושעים, למה זה נכתב בתנ"ך? מה המסר לדורות? שכולם, אין אפוטרופוס להראות, אנחנו יודעים. אבל כאן, דוד, ולכן אמרנו שזה גם לא מופיע בדברי הימים, בתור מלך, אתה רואה שהמסר הזה, העיקרון הזה, הוא מאוד 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 רלוונטי. כשיש לך כוח, ויש לך עוצמה, ויש לך גם מטרה מוצדקת, מה אתה עושה כדי לקדם את המטרה הזאת? ומה קורה כשאתה עובר על כל זה מידת הנקיות, איך הדבר הזה משפיע על עוד מעגלים? אתה אמנם צודק, אנחנו מיד נראה את זה בתוצאה. אתה אמנם צודק, אתה אמנם... כן, אבל מה זה יעשה ללוחמים? כשבקרב הלוחמים מסתובבת שמועה שדוד סגר חשבון עם אוריה אחיתי, אף אחד לא יודע שהוא אוריה אחיתי מורד המלכות. אם דוד היה מביא אותו לסנדרין, כולם מבינים, מורד המלכות, מגיע לו מוות. אבל מה שמסתובב את השמועה בקרב הלוחמים, שדוד סגר איתו חשבון. זה נורא והיום לצבא. מה תעשה עם השמועה שלוחמים שגרשו את הנשים שלהם, מתחילים לחשוב שאולי מישהו לוקח אותם, כי יש איזה הסכם לא כתוב, שאומנם היא גרושה, אבל אף אחד לא נוגע בה. דוד אומר, אוקיי, אבל יש איזה היתר מיוחד, מה היתר? בת שבע ראויאלים, יש להם בראשית, אני רואה את ה... אוקיי, אתה מבין את זה. אבל הם לא מבינים את זה. מה זה יעשה עכשיו כשלוחם יצא לקרב, והוא יודע שמישהו מאחורה יכול לקחת את אשתו, וזה מותר הלכתית, אבל מה זה יעשה לאווירה, ללכידות? זה החלק החמישי של שולחן ערוך, הלבן בין האותיות, איך שתגדיר את זה. וזה היה החטא של דוד, ולכן דוד באמת לא שם לב, כי זה בדוקים, זה דק.
מה שנקרא גרושה, אז מה אם הוא כהן?
כן. טוב, אז הכהן לא יוצא למלחמה. היה פטור כהנים. כן, בכבוד. נכון, נכון. אבל אם היא אסורה עליו והוא ממשיך להיות איתה, הוא פסול. יש לו פסול, הוא לא ממזר, אבל יש לו פסול יוחסין. הוא פסול. אישה ש... עכשיו, אני רוצה רק להגיד עוד משהו, עוד נקודה חשובה שהיא באמת התחדשה, נראה לי כאן בשיעור, לפחות לי זה היה חדש, הסיפור עם אוריה אחיתי. זה באמת סיפור שתמיד היה לי קשה, ודווקא השנה, בזכותכם, הצלחנו אולי לפתור את זה, שדוד שולח... אוקיי, הכל בסדר, הכל מובן, דוד בת שבע ראויה, אבל מה הוא שולח את אוריה לבת שבע? זה נראה שהוא כאילו, ככה זה נראה שהוא מנסה להסתיר שאוריה יהיה עם בת שבע, ואז מה יוכל לטעון? וטענו, עוד פעם, על פי פשט שזה לא יכול להיות. אם דוד רוצה להסתיר, כאילו מה שקרה מאוריה, אז הכי הגיוני זה לשלוח מכתב ליואב שידאג שאוריה ייפול בקרב. זה ברור, על פי פשט, שמה שדוד רוצה לעשות, זה שאוריה ירד, הרי מה היה? מה היה הנועל? כולם היו מגרשים את נשותיהם, יוצאים לקרב, וכשחוזרים, מבטלים את הגט. בסדר? כלומר, יש כאן איזה... אז כאילו, זה לא גט על תנאי. אבל חסר פה עוד איזה אקט מסוים כדי שהגט הזה יהיה גט גמור. מה האקט? שהבעל, שגירש, יגיד, אוקיי, אני מבין שלא רוצה לבטל את הגט. בסדר? זה כאילו איזה מין גמר המעשה. אז דוד קורא לאוריה, אחרי שבת שבע מעוברת במקרא זה 3 חודשים. ברור שהיא יודעת שהוא מעוברת, ברור שהוא רואה שהיא מעוברת, ודוד רוצה לשלוח את אוריה אל הבית, לא כדי שיבוא על בת שבע, אלא כדי שיראה שאשתו הגרושה, היא גם גרושה וגם כבר מעוברת ממישהו אחר, שזה דוד, ולכן שיבין שהסיפור הזה כבר בלתי הפיך. נגמר הסיפור, ושיגיד, אוקיי, אף אני מצטרף לכל הלל, באתי על החתום. ואוריה מסרב, אומר לדוד, לא, אני אחזור לכאן ואני אנסה לבטל את הגט ואני אעשה לך בלגן. כן, במין מרד כזה, ואומר לו, ואדוני יואב, אני לא... כן, אז דוד אומר לו, אוקיי, מה? לא, הוא לא צודק בהקשר הזה, הוא לא צודק. כן, יש פה, הטענה של דוד, יש כאן איזשהו צורך, צורך, זה כמו שהמדינה מפקיעה איזה נכס לצורך לאומי, בסדר? הוא יכול תקשיב, זה הצורך. אז דוד כאילו מנסה להגיד לאוריה, אוקיי, זה, אני מזכיר לך שאנחנו גם בעידן שהאדם נשוי ליותר מאישה אחת, זה לא כמו היום.
גם על אוריה אין עוד נשים.
אתה לא יודע, אולי יש לו. על כל פנים, דוד לא מנסה להסתיר, הוא מנסה לגלות. זה בדיוק הפוך. הוא לא מנסה להסתיר, עכשיו, אני לא אומר, וגם מה כתוב? הוא גם מבין שנעשה כאן איזה עוול לאוריה מסוים, פגיעה מסוימת. אז מה כתוב? ויאמר דוד לאוריה, רד לביתך ורחץ רגליך, ויצא אוריה מבית המלך, ותצא אחריו מסעת המלך. הוא מפצה אותו. אני מבין. תדע לך, יש פה איזה צורך. הוא חושב שאפילו מספר לו. מספר לו, אנחנו יודעים שהוא סיפר לו. אומר לו, תקשיב, זו אשתך הזאת, היא בעצם צריכה להיות אשתי. אשתך שהייתה. היא, יש איזה עניין גדול איתה, וזה. וכרגע התחתנתי איתה. כדת משה וישראל, היא הייתה גרושה, היא גם מעוברת, לך תראה בעיניים שלך שהיא מעוברת ותחתום. אני מבין שנגרם לך צער וכו', בבקשה, הנה פיצוי. נותן לו מסעת כדת המלך. אוריה מסרב, שתף פעולה עם הדבר הזה. ואז דוד מעניש אותו, כן? כמורד המלכות. אז אנחנו רואים שזה, אנחנו מבינים מה דוד לא הבין. ועכשיו, כשנתן בא ונכנס בדוד בכל הכוח, ואומר לו, אתה האיש, שמספר לו את המשל, כמו שאמרנו בשם הרב מדן, כמו פגשת הרב מדן, בעצם דוד הבטוח שמספרים את הסיפור שלו, באמת דוד מופתע. והגדולה של דוד, שהוא קולט את זה במקור, אומר נכון.
למה לא נכון? זה לא פשוטה. נכון, דוד לא חטא בזה, הוא כן חטא בזה שהוא ניסה את ההזדמנות ואת הפרצה, ופגע באוריה, ולקח לו את גרושתו, אשתו לעתיד.
נו.
זה כן, היה פוחד.
כן, זה מה שאנחנו אומרים.
לא, אתה אומר לי, לא היה פוחד מוסרי.
לא, אמרתי...
אוריה היה צריך
לא... לא, 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 לא אמרתי, לא, זה חטא מוסרי. אבל חטא מוסרי לא, לא ברמה האישית, זה לא, אתה יודע, אדם, יש הבדל, מה אני אגיד לך, ניתן איזה דוגמה, האם הפקודה שניתנה ב, לא יודע מה, במלחמת יום כיפור, לנטוש את המעוזים, משהו כזה, היא חטא מוסרי של המפקד, חטא אישי שלו, לא, הוא אדם, המפקד שנתן את זה, אדם גיבור, אדם זה, אתה יכול להגיד שזה הטעות או לא טעות. לא, זה לא ככה, לא, זה לא מכירת המניות. זה, אני חוזר עוד פעם. לדוד יש לו מניע כללי, שהוא צודק ונכון. הניסויים של דוד עם בת שבע, הם צריכים להיות. הוא רואה את זה ברוח הקודש, זה נתון, אי אפשר להתווכח עם זה. הוא מבין שהיא ראויה לו. הוא מבין שממנה גם תעמוד המלכות, והוא צודק בזה, אנחנו יודעים שהוא צודק רטרואקטיבית. עכשיו השאלה איך משיגים את זה. דוד אומר, אוקיי, אני, זה צודק, זה נכון, פורמלית זה עובר, פורמלית זה עובר, אני הולך על הפורמלי. היא גרושה, אני מתחתן איתה, בעלה, אני קורא לו, אומר לו, בבקשה, זאת אשתך שהייתה, אני התחתנתי איתה, היא כבר מעוברת, תחתום פה, קח פיצוי, סל לשלום וכו'. וכל מה שמפריע לדוד בדרך למילוי המשימה, הוא מסיר אותו. אוריה מסרב, מסרב, אתה מורד המלכות, מוציא אותו להורג, איך אני אסביר את זה ללוחמים, הם לא יבינו את זה, זה מורכב מדי, זה מסובך מדי, הם לא יבינו אותי, אני מגיע לו, טוב, באופן עקרוני מגיע לו גזר דין מוות, אני לא יכול להשתמש בצינורות המקובלים, כי אף אחד לא יבין מה אני עושה כאן, אז אני אעשה את זה בצורה עקיפה, בסדר? זה מה שהוא עושה. ועל זה מוכיח אותו נתן. הוא אומר לו, זה בדיוק מה שעשה לך שאול. אותו דבר עשית גם לי.
נתן אמר לו, היית צריך להכריז על יוצר דין מוות ולהוציא אותו להראות בסנדרין?
כן.
או
שהיית
צריך
לחכות עד שיעבור שעבור? לא, לא. היית, קודם כל היית צריך לחכות עם בת שבע אחרי שתיגמר המלחמה. לא לנצל את הפרצה הזאת, בסדר? כי הגט שניתן ללוחמים נועד למטרה מסוימת שלא אישה לא תהיה אגונה ולא כדי שמישהו יתחתן איתה, למרות שזה אפשרי, אבל זה לא הייתה מה שנקרא כוונת המחוקק. עיין ערך המהפכה החוקתית של אהרון ברק, כן? המחוקק אמר זה משהו ואהרון ברק לקר, בסדר? אז אי אפשר להגיד, עוד שנייה, אי אפשר להגיד שזה לא חוקי, אבל אפשר להגיד שזה לא הייתה הכוונה. דבר שני, אוריה, נכון, דבר שני, אוריה עשה חטא מורד המלכות, תפדל, תביא אותו לסנהדרין, תגיד את כל הטיעונים, נשמע את זה, זה יתקבל על הדעת של כולם, ויוציא אותו להורג, ואחרי זה הייתי אלמנה, וזה חתן איתן, שום בעיה. אבל אתה לא עושה את זה, ואז הדבר הזה, עכשיו...
רגע,
כן, מצוין, חבר'ה, תתקפו,
אם נתן נתן היה אומר לדוד, היית צריך
אותה אחרי
המלחמה.
אחרי
המלחמה
הוא
היה
הפוסטר. לא, לא. הוא היה יכול לקרוא לו, היו לו תקשיב. אשתך ראויה לי, אני מבקש את הגט הזה יישאר בתוקפו. יכול להיות שזה היה מגיע לו בצורה אחרת. או שהוא היה נהרג בכל מקרה במלחמה. הרבה דרכים למקום שבת שבת תגיע אליו. יכול להיות הרבה מאוד דברים, תחכה טיפה בת שבת. בכל מקרה, הניצול הזדמנות הזאת היה לא נכון. נכון, 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 ונכון, ולכן זה הופך את הניסיון להרבה יותר מורכב. כלומר, מתי לנצל את ההזדמנות ומתי לא, אוקיי? יש, נגיד, יעקב שבורח מלבן. אגב, לא תמיד, גם כשאנשים ניצלו את ההזדמנות, זה לא אמר שהם לא שילמו מחירים. יעקב ניצל את ההזדמנות וגנב את הברכות, והוא גם שילם על זה מחירים, גנבו אותו בחזרה. זה לא אומר שאתה לא תשלם מחירים אם אתה לא מנצל הזדמנות. אבל מתי הניצול הזדמנות הוא נכון וקשר, ומתי ניצל הזדמנות הוא גורם נזקים. עכשיו, אני, מה שאני רוצה לטעון בשיעור הזה שלפנינו, זה שעוד פעם, הוכחנו, אני חושב שזה די מוכח, ואני רוצה גם להגיד שאני, עוד פעם, אני לא מתווכח כאן עם אף אחד, אבל לטעון שדוד לא חטא, זה להפוך את זה להכי בעייתי. כאילו אנחנו, לא, אנחנו קוראים ולא יודעים מה אנחנו קוראים, אנחנו, הכל כאילו כתוב בדמיון. התנ"ך הוא ספר ריאלי. התנ"ך הוא ספר נבואי שקרה, שהיה, ובא ללמד אותנו. רק אנחנו צריכים להתאמץ ולהתעמק ולהבין מה היה אחרת ואיך זה נבואה שהוא צריכה לדורות שבאה לבנות עכשיו את בניין המלכות בישראל. אדם שיש לו עוצמה, והעוצמה שלו גם עוברת בירושה, הוא מועד מאוד מאוד להשתמש בעוצמה שלו בצורה לא נכונה. גם אם זה בסיבות המוצדקות, ואם הוא יעשה את זה, מה שיקרה זה בדיוק מה שנקרא עכשיו. בואו נראה, בסדר, בואו נראה, אני רוצה, כן. בוודאי, בכבוד, קטונתי, כן. דעת שמאי, בגמר. לא, מה שהגמרא שואלת, מה שאתה אומר, הגמרא אומרת, אוקיי, איך זה קרה לדוד? כאילו, נורא עלילות על בני אדם. איך דוד לא שם לב לתוצאות המוסריות שיכולות להיות לכזה מעשה? אז הגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא כאילו הכשיל לדוד כדי לתת פתחון פה לשווים. זה עכשיו, אחרי שאנחנו לומדים את התנ"ך, ואחרי שאנחנו מבינים שדוד עשה חטא ולקח אחריות, פתאום אנחנו עולים לגובה מסוק, קוראים, תדע לך באמת, אם זה היה תלוי בדוד בעצמו, בעצמו בעצמו, אולי היה חוטא בזה. הקדוש ברוך הוא עשה לו, תפר לו תיק, בסדר? מה? מה פתאום? חלילה, אפשר להבין דבר כזה. זה בדיוק החטא. איך אתה, כשיש לך עוצמה, ואתה מורה בכיתה, או מנהל מוסד, או מה? שנייה. בואו, אתם יודעים מה, בואו נתקדם, תראו, בואו נתקדם, ואני חושב שבפרק הבא, כן, בכבוד, הנושא חם, כן, ברור.
בפרק כתוב שדוד מתהלך על הגג, הוא רואה אישה יפה, וזה הוא לא יודע בכלל שזה בת שבע.
לא, לא, כתוב שהוא זה, הוא שואל מי, נכון? וישלח דוד, כן.
ופה נאמר שכאילו ידע בת שבע מיועדת לו, ואז הוא מזמין, זה לא מה שכתוב.
כן. זה דווקא כמה שכתוב, ויער אישה רוחתת מעל הגג, יש טובת מראה מאוד, כלומר, הוא צפה שהאישה הזאת שייכת אליו, יש לו איזו שייכות מאוד מאוד עמוקה אליה, כן, ראייה עמוקה. בואו נראה, אני אומר, בואו נראה את הפרק, משמעת ברזל, נגמר הזמן לשאלות, בואו נתקדם. בואו נראה את פרק י' ג', ועכשיו בפרק י' ג', אני חושב שזה יובן לכולנו, מה היו תוצאות המעשה של דוד, בסדר? זה כאילו אדלר. אתם יודעים מה זה אדלר? כן. לא שאני מאמין באדלר, אתה יודע, אבל אדלר אומר שאתה לא, כן, אין עונש, יש תוצאה. כן. ארוחת צהריים ב-11:25. הילד הגיע ב-11:26? מצטערים, לא מענישים אותך, פשוט ארוחת צהריים, 11:25, נגמר, כן. אני לא כוכב את השיטה, אבל יש בה גם דברים טובים, להורים לחוצים מדי. אבל יש כאן טענה שאתה לא, אתה בעצם לא מעניש. כשמי שנותן אגרוף בקיר, הקיר לא העניש אותו, זה פשוט התוצאה, שמת אגרוף בקיר, אז זה כואב לך ביד. אז העונשים שנתן אומר לדוד, אנחנו חושבים שזה יהיה כאילו, זה משהו יזום, זה לא משהו יזום, זה התוצאה של המעשים שלך. בוא תראה מה קורה. אז אנחנו בפרק י"ג, אני מזכיר לכם שסוף פרק י"ב, אנחנו ראינו כבר לגבי המלחמות, זה הסיפור המסגרת. והיא אחרי כן, ולאבשלום בן דוד, אחות יפה ושמה תמר, ויהווה אמנון בן דוד. ויצר לאמנון להתחלות בעבור תמר אחותו, כי בתולי, ויפלה בעיני אמנון לעשות לה מאומה. ולאמנון רע ושמו יונדב, בן שמעה אחי דוד, ויונדב איש חכם מאוד. ויאמר לו, מדוע אתה ככה דל בן המלך בבוקר בבוקר, לא תגיד לי. ויאמר לו, אמנון, את תמר אחות אבשלום אחי אני אוהב. ויאמר לו, יונדב, שכב המשכבך, והתחל. ובא אביך לראותיך, ואמרת אליו, תבונה תמר אחותי, ותברני לחם, ועשתה לעיניי את הבריה, למען אשר אראה ואכלתי מידה. וישכב אמנון ויתחל, ויבוא המלך לראותו, ויאמר אמנון אל המלך, תבונה תמר אחותי ותלבב לעיניי שתי לביבות, ואברה מידה. וישלח דוד אל תמר הביתה למור לחינה בית אמנון אחיך ועשי לו הבריה. ותלך תמר בית אמנון אחיה והוא שוכב ותיקח את הבצק ותלוש ותלבב לעיניו ותבשל את הלביבות. ויקח את המשרת ותיצוק לפניו וימיין לאכול ויאמר אמנון הוציאו כל איש מעליי ויצאו כל איש מעליו. ויאמר אמנון אל תמר אביא הבריה חדר ועברי מידך ותיקח תמר את הלביבות אשר עשת ותב אל אמנון אחיה החדרה. ותגש אליו לאכול, ויחזק בה, ויאמר לה, בואי שיחבי עמי אחותי. ותאמר לו, אל, אחי, אל תענני, כי לא יעשה חן בישראל, אל תעשה את הנבלה הזאת. ואני, אנה הוליך את חרפתי, ואתה תהיה כאחד הנבלים בישראל. ואתה דברנה אל המלך, כי לא ימנעני ממכה. ולא אבל לשמוע בקולה, ויחזק ממנה, ויעלניה, וישכב אותה, וישנאיה, אמנון, שנאה גדולה מאוד, כי גדולה השנאה אשר שנאה, מאהבה אשר אהבה. ויאמר לה, אמנון, קומי לכי. ותאמר לו, אל, אודות הרעה הגדולה הזאת, מאחרת, אשר עשית עמי לשלחני. ולא אבל לשמוע לה. ויקרא את נערו משערתו ויאמר שלחונה את זאת מעלי החוצה ונעול הדלת אחריה ועליה כתונת פסים כי כן תלבשנה בנות המלך הבתולות מעילים ויוצא אותה משערתו החוץ ונעל הדלת אחריה. עוד פסוק אחד ותיקח תמר אפר על ראשה וכתונת הפסים אשר עליה קראה ותשם את ידה על ראשה ותלך הלוך וזעקה. זה הסיפור. זה הסיפור וקודם כל הוא באופן פשוט טרגדיה, כן, בתוך הבית של דוד המלך, איך שלא נסובב את זה, זה טרגדיה. אבל צריך לשאול, למה הטרגדיה הזאת קרתה? מה היה פה? אז בשביל זה צריך קצת נתונים, ואחרי שנאסוף את הנתונים, ננסה לחלץ מהם את העקרונות, ואז ננסה להלביש אותם כמו שקף על הפרק הקודם. מה היה כאן? יש לנו כאן אדם שקוראים לו אמנון, והוא על פניו זה נראה שהוא אוהב את תמר, זה כתוב. האהבה הזאת היא כנראה היא אהבה, המשנה אומרת, אהבה תאהבו דבר, זה הייתה אהבה של יצר, אהבה יצרית, אהבה מינית, כן? כל אחד מאיתנו יש יצרים, כל אחד יש יצרים כאלה. בכל אופן אנחנו יודעים לשים להם גבולות. יש דברים שעוזרים לנו לשים גבולות. כללי התנהגות, סנקציות, אם נעבור, לא רק היצר הטוב, גם היצר הרע עוזר לנו להימנע מעבירות. אדם יודע שאם הוא יעשה עבירה, הוא עלול להיענש. גם זה עוזר בשביל הצדדים הנמוכים שבאנו. אז כנראה לאמנון היה יצר הרע לא קטן, אבל הוא הצליח עד הפרק הזה לשמור על עצמו. ועכשיו הוא התאהב בתמר. עכשיו, מי זאת תמר? יש שתי דעות בפרשנים. דעה אחת אומרת שתמר הייתה בת, אשת יפת תואר, שדוד בא על מעכה, בת תלמי מלך גשור, כשעוד הייתה גויה, ונולדה ממנה תמר, ואחרי זה הוא גייר אותה, ואז נולד אבשלום. אם כך תמר היא בכלל גירה, ממילא היא לא אחות, לא של אבשלום, ולא של אמנון, וגם לא בת של דוד, היא כלום, היא גיורת, אין לה יחס, בסדר? זה אפשרות אחת, מאוד מפליגה, אפשרות שנייה שהיא יותר קרובה, ככה טוען אברבנאל, שתמר הייתה אחותו של אבשלום מהאימא, אבל לא מהאבא. בסדר? כלומר, מאחה, אימו של אבשלום, הייתה נשואה לגבר אחר, לפני שדוד כבש את קשור, ממנה נולדה תמר, ואז דוד כבש את... את מלך קשור, לקחת מאחה, שתפטר, נולד ממנה אבשלום. והם בעצם אחים מה... אחי מהאם ולא מה... מה... איך שלא יהיה, איך שלא צורבו את זה,
תם...
מה?
מה?
כן. כן. ו... ואיך שלא יהיה, תמר היא לא קרובה של אמנון. היא יוכלת חתן עם אמנון, אין שום בעיה. היא לא קרובה של אמנון, היא לא אחותו. לא מהאימא? לא אחותו הלכתית, לא מהאימא ולא מהאבא. בסדר? אין להם לא...
כלומר... או לא אבא.
כן. הם... אין כאילו שום בעיה פורמלית שהם התחתנו. אמנון ותמר. אין בעיה פורמלית כזאת. יכולים להתחתן. היא, היא לא... מה בכל אופן יש כאן? אמנם פורמלית, תמר היא כאילו אישה עזרה, אבל למעשה, מבחינה כזאת ציבורית, היא הייתה, היא נתפסה או היא התנהגה או כך התייחסו אליה כאחת מבנות המלך. איך רואים את זה? נכון? קראנו את הפסוקים. היא לבשה כתונת פסים, כי כן תלבשנה בנות המלך הבתולות מעילים. כלומר, אמנם המעמד ההלכתי שלה היה שונה משאר האחיות שלה, פורמלית, אבל למעשה, מבחינה ציבורית, מבחינת הנראות, היא הייתה נראית וגם התנהגה, וגם זה היה היחס והתייחסות אליה, כאילו היא אחת מבנות המלך הבתולות, כולן אחיות, מנשים שונות, אבל מאבא אחד. בסדר? זה המצב שלה. ועכשיו אמנון רוצה אותה. הוא רוצה אותה. הוא רוצה אותה בגלל דברים נמוכים. והוא קורא ליונדב, יונדב הוא אחיין של דוד, כן? ונאמר עליו תואר שלא נאמר אגב על אף אדם במקרא, איש חכם מאוד. מה בדיוק העצה שהוא נותן? מה תוקף העצה שיונדב נותן לאמנון? מה פה הסיפור עם הלביבות? כן? אז זה כבר. יש פה כבר איזה משבר. אפשר לדון כאן מה בדיוק העצה שהוא נותן, כן? אפשרות אחת להגיד שהוא אומר, תקשיב, אפשר, אז בוא, לפחות שתעשה לך לביבות. קצת נשמע משונה. בעצם מה שהוא נותן לו כאן זה עצה להרע, ככה אומרים כאן הפרשנים, המצודות ועוד, שנאמר פה חכם ויש חכם להרע, והדוגמה לחכם להרע זה יהונדב. בעצם מה שהוא מציע לו זה לפתות אותה. זה מה שהוא מציע לו. תקשיב, אתה רוצה בזה, תגיד, תהיה חולה. בהתחלה כתוב שויצר לאמנון להתחלות בעבור תמר אחותו כי בתולה היא, ויפלא בעיני אמנון לעשות לה מאומה. כלומר, אמנון אומר, אני נורא רוצה, אבל זה ברור שאני לא יכול. למה? כי היא, מה זה בתולה היא? הכוונה היא, מתייחסים אליה כאל אחת מ... בנות המלך, הבתולות, אז אני לא יכול, אח יבוא על אחותו, מה זה שייך, כאילו, זה... אבל אז יונדב אומר לו, כאילו, הוא מאוד מאוד הצטער, כאילו, היה לו, ככה כאן, נדמה לי, כאן הרבה פרשנים, הוא היה לו הצטער מאוד, העלה את האפשרות שאולי הוא יחולה וזה, אבל הוא שלל את זה, כי הוא אומר, איך אני אעשה דבר כזה, הרי היא בת המלך הבתולה, כן? ואז יונדב אומר לו, לא קרה כלום, בסדר. אתה תהיה כן חולה. כאילו, קודם כל הוא שם אליו לב, למה אתה כזה, מדוע פניך, מדוע אתה דל בן המלך? אז הוא אומר לו, אני, גם דייקים פה את תמר, אחות אבשלום הכי אני אוהב. כלומר, היא רק אחות של אבשלום ולא אחות שלו. כן, הוא כבר אומר, הוא כבר רומז. תראה, באמת, פורמלית הרי אין לי בעיה. פורמלית. נכון שציבורית וזה וזה היא... היא מתייחסים אליה כביתו של דוד המלך, אבל פורמלית היא אחות אבשלום, ואז יונדב אומר לו, בסדר, אז נותן לו עצה לרעה, לפתות אותה. יש כאן המון המון השוואות, יש פה המון השוואות, יש פה הרבה השוואות, יש פה ממש פסוקים מפורשים של יוסף. הוציאו כל איש מעליי, זה פסוק מועתק מיוסף, כתונת הפסים זה מועתק מיוסף, זה הקבלה ליוסף, יש פה גם הקבלה לדינה ושכם, יש פה המון המון הקבלות, אפשר להיכנס אליהם, לא יודע אם נעשה את זה עכשיו, אבל זה ברור שיש כאן הקבלה בין אח שדאג לאחים שלו לבין אח שהתעלל באחות שלו. אבל בואו, אני רוצה רגע לנסות להבין את התוצאה. כלומר, אנשים כאן עוברים, אתם רואים, אפשר לשמוע את הקול הזה של איך הכל נשבר. יונדב נותן עצה רעה למישהו לפתות אישה. מאיפה הוא קיבל את הלגיטימציה הזאת? מה עבר לו בראש? הוא אומר, אוקיי, אני מריח כאן שהייתה כאן את האווירה של כל מיני עצות, וכאילו, אני זוכר שאבא שלי נתן איזה עצה ליואב להרוג את אוריה, כאילו, האזור הזה נפרץ. שמעתי איזה סיפור, מסתובבת שמועה שאוריה מת לא לשם שמיים. מישהו שם נתן איזה עצה לרעה. אז מותר לתת עצות כאלה. אני גם איתן. מניפולציה. בדיוק. זה עובד. עכשיו, דוד עשה את זה בגלל מטרות גדולות. אתם יודעים, זה כמו היתר על התחינה. שאומרים שלא לא, לא, לא להעביר שיעור בשבת על איך מכינים תחינה. כי אנשים שומעים רק שמותר להכין ולא שומעים את זה שצריך להפוך את ה... דוד עשה את זה למטרות גדולות. אבל לעם, ללמטה, מה מחלחל? המטרה הגדולה נשכחת בדרך. ומחלחל האפשרות להשתמש בכלים כאלה לצורך השגת מטרה. וצריך להגיד את האמת, כל אחד יכול להגיד שהמטרה שלו היא מטרה גדולה. גם מימוש היצר יכול להיות מטרה גדולה. אז יהונדב, אחיין של דוד, בנו של שמעה, אח של דוד, נותן עצה רעה מאוד לאבשלום, לאמנון. אומר לו, תקשיב, תפתה אותה. תגיד שזה. ולא זו אף זו, אלא מי בתווך? דוד בעצמו. כן? כלומר, דוד עיוור למה שקורה כאן. אמנון אומר לו, תשלח את תמר אחותי אליי, ודוד לא רואה שיכול להיות בזה, בדבר הזה סוג של איזושהי בעיה. הוא שולח אותה. כלומר, הוא בעצמו שלח את הבת שלו, את הבת המאומצת נקרא לזה, אל הטרגדיה הזאת. עכשיו, יונדב לא העלה בדעתו שאמנון יאנוס את תמר. הוא כיוון שהוא יפתה אותה, שהיא תסכים. אבל עכשיו אפשר לשמוע את הקול של השבירה אצל מי? אצל אמנון. עכשיו, הוא נשבר. למה? היא אומרת לו, אוקיי, אני מבין שאתה זה, בוא, תדבר עם המלך. הרי אתה יודע שפורמלית, הלכתית, אני מותרת לך. אז אפשר לעשות את זה בצורה מסודרת. נלך אל המלך, נגיד שזה באמת מקרה יוצא דופן, ולמרות שאני התנהגתי והתנהגו אליי, כאילו אני הבת של דוד המלך, אנחנו, יש כאן איזה מישהו שאוהב אותי ורוצה אותי וכולי, ולכן אנחנו נחריג את זה, אבל בצורה מסודרת, ונתחתן. אבל מה אומר אמנון? לא. עכשיו. יש לו יצר הרע לאמנון, אבל מה חסם את היצר הרע מלפני כן מלהתפרץ? העובדה שמתנהלים לפי כללים, ולא... בדיוק, קודי התנהגות של המשפחה, מתנהגים לפי כללים. עכשיו תראו איך זה אחד לאחד. דוד לא לוקח את אוריה לסנהדרין, אמנון לא לוקח את תמר לדוד כדי להתחתן איתה בצורה מסודרת. דוד נותן עצה מסובכת ליואב להרוג את אוריה, שהיא עצה בעייתית. בקונסטלציה אחרת היא בסדר גמור, אם אוריה היה מגיע לסנהדרין, יונדב נותן עצה לאמנון לעשות משהו מאוד מאוד בעייתי, שבקונסטלציה אחרת הוא היה בסדר גמור. כלומר, אם אמנון היה מגיע לדוד, אמרו לו, אני אוהב את תמר, ואפילו אני רוצה קצת להתחיל איתה, כאילו להתקרב אליה, זה היה בסדר גמור, וזה אדרבה, זה חביבות וכולי, כן, והייתה מכינה לו, כן? ואצל שניהם, גם אצל יונדב וגם אצל אמנון, נשבר איזה קוד התנהגותי, שהיה מונע מהם מלהידרדר אל המקום הזה. זה הטרגדיה הכי גדולה. והדבר השלישי, כן, זה, כאן יש אולי הבדל בין דוד לבין מה שעשה אמנון, זה העובדה שאמנון, אתם יודעים, ההיגיון של התורה הוא קצת שונה מאיך שאנחנו היום חושבים, אבל התורה הרי מצווה על מי שאנס בתולה, שהוא חייב לשאת אותה. מדוע? כי אישה כזו שנאנסה, אז אף אחד לא יישא אותה לאישה. אז לכן התורה מחייבת את האנס, במידה והאישה רוצה, להתחתן עם האישה הנאנסת, והוא לא יכול לשלחה כל ימיו, והוא בעצם צריך לקחת עליה חסות. אז עכשיו, אחרי שתמר נאנסה על ידי אמנון, הוא אומר לו, עכשיו תיקח עליה אחריות. מה אני אעשה עכשיו בחוץ? הוא זורק אותה. הוא אומר לו, זה יותר גרוע מכל מה שעשתה לי לפני כן. כי עכשיו מה אני אעשה? מאיפה הגיע לאמנון הרעיון הזה, להשתמש במשהו ולזרוק אותו? מאוריה. כאילו דוד השתמש באוריה, תור לוחם, ואז זרק אותו. שם זה הגיע. עכשיו, דוד, אוריה, מורד המלכות, אנחנו יודעים את זה, אבל אמנון, אליו זה הגיע רק הקצה, קצה החוט. תפתחו סוגריים, דוד בעצמו, לבת שבע לא עשה את זה, הוא לא גירש אותה, לקח עליה אחריות, ניחם אותה, נכון, וכו' וכו'. אנחנו רואים שכמובן דוד התנהג בצורה אחרת, אבל תראו איך העונש שאמר נתן לדוד, הוא לא איזה נקמה שהגיע, זה פשוט תוצאה. אתה, אדוני המלך, התנהגת בצורה כזאת, ולעכשיו, הרבה אנשים עם יצר הרע, שעד אז, לך יש יצר הטוב, אדוני המלך, אבל להם יש יצר הרע, ועד אז הקודי ההתנהגות, הציבוריים, מנעו מהיצר הרע שלהם לבוא לידי ביטוי, כי הם איכשהו היה במסגרת, עכשיו ששברת את זה, זה מתפרץ. והוא נותן יצר רעה, והוא נכנע ליצרו, והוא מפתה אותה, ואחרי זה זורק אותה וכו'. מאיפה הגיעו כל הדברים האלה? אם תתרגמו את המעשה הזה לאיכויות, אתם תראו שזה בדיוק אחד לאחד. את אוריה לא דנת בסנהדרין, אמנון לא לוקח את תמר. למה לא לוקח את תמר? למה כל הסיבוב הזה? למה כל הרשמיות? למה כל הפרוצדורה? למה כל הבירוקרטיה? אני יכול ממש כאן ועכשיו את היצר שלי. אתה לא, אתה נתת איזה עצה שהיא עצה מסובכת, גם יונדב יודע לתת עצות שהן כאלה מסובכות לרעה. אתה עברה שמועה בין הלוחמים שהשתמשת בלוחם ואחרי זה זרקת אותו, הפקרת אותו, אז גם אמנון משתמש בתמר ואחרי זה מפקיר אותה, לא לוקח עליה אחריות. עכשיו, בקלי קלות אפשר לעשות חילוק, ויכול דוד להגיד, אני? מה זה קשור? אני עשיתי את זה בשביל המטרה הכי נעלה, בשביל לעשות את בת שבע, שהיא ראויה לי מששת ימים בראשית, ואמנון הוא סתם יש לו יצר הרע. זה חילוק נאה לבית המדרש. אבל במציאות זה לא עובד ככה. במציאות, ככה המציאות מתרגמת. ולכן העונש של דוד הוא תוצאה של המעשים שלו. וזו הסיבה העמוקה, קודם כל שדוד בעצמו הוא חלק מהעניין הזה. יש לו גם כן, הוא חלק מהסיפור, הוא לקח את תמר, היא לא הגיעה בעצמה. וזו הסיבה שאנחנו נקרא גם בפרק הזה, גם בפרק הבא, אפס תגובה של דוד למעשה הזה. הוא לא מגיב, הוא לא מדבר אל אמנון, הוא לא נוזף בו, הוא לא מעניש אותו, הוא לא, כלום. מה?
אין לו פתחון פה.
אין לו פתחון פה. מה קורה למלך שמאבד את התוקף המוסרי הציבורי שלו? לא בגלל ש... בגלל שככה זה התפרש. הוא נהיה חסר. הוא לא יכול להגיד. מה הוא יגיד? הוא רואה ועיניו קלות. ועכשיו כל אחד שיש לו יצר הרע, יש לו מצא מקום להתגדר בו, להתפרץ. זה נורא. זה העונש. העונש הוא תוצאה. וזה רק מתחיל פה, זה ימשיך וידרדר, אחרי זה עם אבשלום ועוד ועוד.
ואיך אין תוצאה לתשובה?
תסביר, לא הבנתי את השאלה.
אדם חטא, קודם מתפרקים, זה מתחילה על כל המתפחה וכל המתפחה. זה תשובה כמו דבית. התשובה גם הוא על כאן, ליצור עדוות ומעגלים.
כן, כן, שנייה. אנחנו קודם כל, עשית את התהליך מהר מדי. ואנחנו אולי קצת אוהבים ללכת בכיוון הזה. יש לנו חטא, יש לנו תשובה, ויש לנו happy end. אבל יש חטא, יש מחיר. חלק מבניין התשובה, זה המוכנות שלך גם לשאת במחיר, להרגיש, תבין מה החטא שלך עשה. מה, את התוצאות שלו. ואז, בעומק, עומק הבור, בתחתית של כל המחירים, משם תתחיל לצמוח התשובה. דוד כרגע נמצא ב... אומרים שזה בעצם הווידוי, חרטה וקבלה לעתיד. מה זה חרטה? אדם מתחרט על החטא. כאילו, מה זה חרטה? אוי, אוי, למה עשיתי? חרטה זה שהוא נחרט בליבו הדבר הלא טוב שהוא עשה. לפעמים כדי לחרוט, צריכים להראות לך את המחירים שקרו בגלל המעשה שלך. בוא תראה מה נהיה, ואז זה נחרט באמת, ומשם התשובה היא עמוקה. אז דוד כרגע רואה את התוצאות של המעשים, ולפעמים זה, אתה יודע, זה כאילו יצא משליטה. עשית משהו? זהו, עכשיו, עכשיו, תשובה, בסדר, תשובה, אבל התשובה לא תמיד יכולה, זה דבר שצריך לדעת אותו, התשובה לא תמיד יכולה להחזיר את הגלגל לאחור. פה כבר נעשו דברים.
כל בן אדם שעושה דבר, צריך לדעת שתוצאה
היא... כן, כן. לא, לא הבנתי את השאלה. עוד פעם, שתמר אמרה למה? לא הבנתי.
אמרה לאמנון,
לא, זה בדיוק העניין, שאלה יפה מאוד. אמנון לא מעלה בדעתו את האפשרות שבהתחלה, שיתנו לו להתחתן עם תמר. כי תמר, מבחינה ציבורית, נחשבת כאחותו. בסדר? זהו. ולכן, יונדב נותן לו את שרה, אוקיי, אתה לא צריך להתחתן איתה. פורמלית, הרי מותר לך לבוא עליה, היא לא אחותך, זה לא גילוי עריות, היא גיורת פנויה, מה קרה? עד היום לא ברור מה האיסור לבוא על פנויה. זה כאילו פריצות, עם ישראל וכולי, אבל אם כן היא נידה. אז הוא אומר לו, יונדב לזה, תקשיב, האיסור ההלכתי, אם הוא בכלל קיים, הוא קל מאוד, תפתה אותה. בסדר? ואז תמר אומרת לו, תקשיב, לא ככה. נכון שזה, אבל אם נלך לסנהדרין, או נלך לדוד, אפשר יהיה למצוא פתרון הלכתי, ראוי ומקובל. למה שאני אעשה את זה? למה אבא שלי לקח את אוריה לסנהדרין? לא, אז גם אני לא לוקח אותך אליו. זה פשוט תוצאה. אפשר לעשות פלגין דיבורה בין מה שדוד עשה לבין מה שאמנון עשה, ודאי יש פלגין דיבורה, אבל את אמנון זה כבר לא מעניין. היצר הרע שלו כבר, הוא כבר קיבל מספיק תקדימים כדי שהוא יוכל לתת ליצרו, הוא ויונדב, לתת ליצרו להתממש. והנה הטרגדיה או הקטסטרופה בתוך ביתו של דוד כתוצאה מן המעשים שלו. אנחנו רק בתחילת ההידרדרות, עוד יהיה הידרדרות, עוד תוצאות למעשה הנורא הזה, ובעומק התחתית, שם דוד לגמרי התאפס לחלוטין, כאילו התפטר, משם תתחיל מחדש עלייתו ותשובתו המלאה. חזק וברוך.